רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ב-1969 השתתף הכלכלן הרברט סיימון מאוניברסיטת קרנגי מלון בכנס. בהרצאה שלו הוא סיפר על הבנות של השכנים שלו שקיבלו לחג ההודיה מתנה. זוג ארנבים, ארנב וארנבה. לא חלף זמן רב והשכונה התמלאה בארנבים. השאלה האם אנחנו חיים בעולם שיש בו יותר מדי ארנבים או פחות מדי ארנבים היא עניין יחסי, הסביר סיימון. כיוון שאוכל הוא מצרך חיוני לכל יצור ביולוגי, אנחנו יכולים לשפוט את השאלה האם בעולם מסוים יש יותר מדי או פחות מדי ארנבים ביחס לשאלה אחרת. כמה חסה, דשא או פרחי גינה יש להם לאכול? עולם עשיר בארנבים הוא עולם עני בחסה, וההפך, הוא אמר. ההרצאה של סיימון לא עסקה בארנבים, היא עסקה במשהו אחר לגמרי. מידע. סיימון טען שאם עולם עשיר בארנבים משמעותו עולם עני בחסה, כי זה מה שארנבים צורכים, חסה, הרי שעולם עשיר במידע משמעותו עולם עני במשהו אחר, במשהו שהמידע צורך. מה שהמידע מחלה הוא דבר ברור למדי, הוא הסביר לקהל המאזינים. מידע מחלה את תשומת הלב של הנמען, של מי שצורך אותו. עושר של מידע יוצר עוני בתשומת לב. זה היה ב-1969, כן? אין אינטרנט, בוודאי לא מסחרי, אין טלפונים סלולריים, אין מצלמות וידאו ניידות, אין אפליקציות. 1969. רק לעתים רחוקות אתה נתקל במשפט כל כך מדויק שנכתב עשרות שנים לפני שהפך להצהרה שמגדירה דור, שמגדירה תקופה שלמה. ב-1975 סיימון קיבל את פרס אלן טורינג, וב-1978 הוא קיבל את פרס נובל בכלכלה. כמעט 30 שנה אחרי אותה הרצאה, פרסם מייקל גולדהבר טקסט בכתב העת ויירד. הדוקטורט של גולדהבר הוא בפיזיקה תיאורטית, אבל הוא הקדיש את הקריירה שלו לחקר השפעת הטכנולוגיה על החברה, ובטקסט שלו הוא חזר לנקודה של סיימון. גם במקרה הזה השנה היא חשובה, 1997, כלומר בתקופה שבה בועת הדוט-קום התקרבה לסיעה, וכולם דיברו על כך שהסייבר ספייס, כן, כך פעם כינו את הרשת, סייבר ספייס, שהיא מבוססת על כלכלת מידע. עכשיו, כלכלה היא מדע שעוסק בהקצאת משאבים שנמצאים במחסור, ולכן בצירוף כלכלת מידע מקופלת הטענה שאנחנו סובלים ממחסור במידע. אבל כזכור אנחנו לא סובלים ממחסור במידע, למעשה אנחנו חיים בעולם שיש בו עודף, עומס וגודש בלתי נסבל של מידע. כמו סיימון לפניו, גם גולדהבר הצביע על העובדה שהמשאב האמיתי שנמצא במחסור הוא תשומת לב, כיוון שבניגוד למידע, שאפשר לייצר אין סוף ממנו, תשומת לב הוא משאב מוגבל, משאב סופי. אם אני צורך פיסת מידע, נניח סרט, תשומת הלב שלי נתונה אליו ולא למשהו אחר. הסרט הזה ניצח וכבש את תשומת הלב שלי, וסרט אחר הפסיד. זה משחק סכום אפס. כאשר מחברים את הטענות של סיימון וגולדהבר, מבינים שהמטבע החשוב בעולם שלנו הוא לא הדולר או היורו, הוא גם לא דאטה, אפילו לא ביג דאטה. המטבע החשוב בעולם שלנו הוא משהו שאין לנו מספיק ממנו, וכנראה שבגלל זה כולם רוצים אותו. אתם מאזינים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ומה שביניהם. אני דוקטור יובל דרור. בעברית אומרים שימו לב, אבל באנגלית אומרים pay attention. דווקא הביטוי הזה, באנגלית, מפנה את תשומת הלב שלנו לכך שattention, תשומת לב, היא בעצם מטבע. משהו שאתה משלם. אם תשומת לב היא מטבע, ברור מדוע אנחנו מוקפים באנשים, גופים וארגונים שמשתמשים בכל הטריקים והשטיקים שקיימים וכמה שהם המציאו ממש הרגע על מנת לקחת אותו מאיתנו ולהעביר אותו אליהם. אם תשומת לב היא מטבע, הרי שכמו כל מטבע אחר, ניתן להמיר אותו, לצבור אותו או לאבד אותו. אפשר להתעשר במהירות ובמהירות גם לרדת מנכסיך. בתוכנית שלנו היום אני אציג בפניכם את העולם דרך משקפי כלכלה תשומת הלב. אני אנסה להראות לכם כיצד כמעט כל מה שמקיף אתכם בנוי כך שיצליח לחטוף את תשומת הלב שלכם. ואשטח בפניכם את הטענה לפי הטכנולוגיות רבות שבהן אנחנו משתמשים ושנחשבות למסיכות הדעת הגדולות ביותר שהאנושות בנתה, פועלות לא רק כשחקן במגרש הכלכלי, אלא גם כשחקן במגרש הפוליטי. מיד מתחילים.
עבור רבים מאיתנו, המורשת והזיכרונות המשפחתיים הם אחד האוצרות החשובים ביותר שלנו. אנחנו ברשת עושים היסטוריה מבינים את החשיבות של הזיכרונות האלה ומאמינים שפודקאסטים הם דרך נפלאה לשמר אותם. אני וצוות המפיקים המוכשר שלנו נהפוך את הסיפור המשפחתי שלכם לפרק דוקומנטרי מושקע ומרתק, כזה שהנכדים והנינים שלכם ישמרו עליו בשבע עיניים ויעבירו אותו מדור לדור. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו לספר את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי, מתנה שנשמרת לדורות.
מה כסף לא יכול לקנות? פרופסור מייקל סנדל הקדיש ספר שלם לשאלה הזו. למעשה זה השם של הספר שלו, What Money Can't Buy. בספר שלו סנדל מראה שיש דברים שכסף לא יכול לקנות, וטוב שכך. למשל, אתם לא יכולים לקנות חברים, אתם לא יכולים לקנות פרס נובל, אתם לא יכולים לקנות את תואר ה-MVP ב-NBA. דבר נוסף שאי אפשר לקנות הוא חיי נצח. לכל אחד מאיתנו יש זמן קצוב על פני האדמה. כסף יכול להאריך את הזמן שאנחנו נמצאים פה. באמצעות טיפול רפואי מעולה, אנחנו יכולים לקנות עוד כמה שנים. ועדיין, גם לזה יש גבול. לא חסרים סיפורים על מיליארדרים שמתו בגלל מחלה. זוכרים את סטיב ג'ובס? הוא מת בגיל סופר צעיר של 56 מסרטן הלבלב. זה עצוב, זה מתסכל, אבל זו המציאות. זמן הוא נכס מתכלה. מהרגע שאנחנו נולדים, השעון מתחיל לספור לאחור, ועל אף שאף אחד מאיתנו לא יודע כמה זמן יש לו, ההחלטה מה לעשות עם הזמן שברשותנו היא החלטה מאוד משמעותית. אנשים יכולים להקדיש את כל זמנם להקמה של חברה, להתנדבות בקהילה, לטיולים ברחבי העולם, ללימודים, הרי יש אין סוף אופציות, אבל בסוף זה משחק סכום אפס, נכון? אם אני מחליט לטייל ברחבי העולם, אני מוותר על מסלול חיים מקביל שבו אני עובד ללא הפסקה על הסטארט-אפ שלי שיניב אקזיט ענק. אם אני מקדיש את חיי למחקר, אני מוותר על מסלול חיים שבו אני משמש כאיש צבא שמתקדם בסולם הדרגות עד ללשכת הרמטכ"ל. ההחלטה באיזה נתיב לבחור והיכן להשקיע את הזמן שלנו, היא בסופו של דבר החלטה היכן למקד את תשומת הלב שלנו. כמו הרבה קונספטים אחרים בתחום של מדעי החברה ופסיכולוגיה, גם תשומת לב הוא קונספט שמכיל ריבוי. ריבוי של הגדרות, משמעויות ופרשנויות. יש תשומת לב במובן הנוירולוגי ויש תשומת לב במובן הפסיכולוגי. יש תשומת לב ויזואלית ויש תשומת לב מרחבית. ובתוך כל תת קטגוריה שכזו יש אינסוף הגדרות ואז ויכוחים על ההגדרות. לכן באופן כללי וברמת הפשטה כמעט גסה, אני אומר שתשומת לב היא היכולת שלנו להתמקד ולהתרכז בתופעה אחת, תוך הדרה של תופעות אחרות. דרך טובה להבין את ההגדרה הזו היא באמצעות מטאפורה של זרקור, ספוטלייט. חישבו על תשומת הלב שלכם כשומר שעומד על מגדל שמירה בלילה חשוך, כאשר הוא מחזיק ביד זרקור, שאותו מניע מצד לצד. הזרקור מאפשר לשומר להאיר מקום מסוים, גדר, עץ, שביל, אדם. תכונותיהם של הזרקור ושל הלילה גורמים לכך שהשומר לא רואה את הדברים שאותם הוא לא מאיר. הוא כולו ממוקד במה שמאירה אלומת האור. ושאמרתי, התמקדות והדרה. דרך אחרת לחשוב על תשומת לב היא באמצעות מטאפורה של מרקר. כשאתם קוראים טקסט, תשומת הלב שלכם מתמקדת באזורים שמרקרתם, בעוד ששאר חלקי הטקסט הופכים מטושטשים יותר, הם עוברים לרקע. המרקר מאפשר לכם להתרכז במשפט מסוים וכמעט להתעלם מהמשפטים שסביבו. אתם יודעים שהם שם, המשפטים האחרים, אבל עכשיו אתם מתרכזים במשפט הממורקר. אוקיי, אז אנחנו מבינים מהי תשומת לב. כעת בואו נחזור לצירוף pay attention. ג'יימס ויליאמס שואל בספר שלו Stand Out of Our Light, למה הכוונה במונח pay attention? במה אנחנו משלמים? לכאורה אנחנו משלמים בזמן. כאשר אנחנו שמים לב לדבר מסוים, אנחנו מבזבזים עליו זמן. עכשיו, אם זמן שווה כסף, הרי שכאשר אנחנו עושים מנוי לנטפליקס, אנחנו לא רק משלמים את עלות המנוי, אנחנו משלמים גם את עלות כל הזמן שנבזבז על צפייה בסדרות של נטפליקס. כאשר מתחילים לחשב כך דברים, מתחילים להבין את העלות האמיתית שלהם. פלייסטיישן לא עולה רק כך וכך מאות דולרים פלוס כך וכך עשרות דולרים לכל משחק. העלות האמיתית של הפלייסטיישן היא סך הזמן שהשקעתי בו. אבל, וזו הנקודה, לטענת ויליאמס, זמן הוא לא הדבר היחיד שאנחנו משלמים. אנחנו משלמים גם בכל הדברים שרצינו לעשות אבל לא עשינו, בכל היעדים שרצינו להגשים ולא הגשמנו, בכל הפעולות שרצינו לבצע אבל לא ביצענו, בכל הדברים שיכולנו להיות אם רק היינו מחליטים להפנות את תשומת הלב שלנו אליהם. אם אתה מחליט לצפות בעוד פרק בסדרה שלך, אתה משלם בספר שלא הקראת לילד שלך. אם אתה מחליט להמשיך ולגלול בפיד של הפייסבוק שלך, אתה משלם בשעת שינה ומשום כך בעייפות שאותה תרגיש מחר בבוקר, שתגרום לירידה בביצועים שלך ומשום כך תעלה לך ביעד שהצבת לעצמך. כשאתה מחליט להקליק על המאמר עם הכותרת המפוצצת, אתה משלם במאמר אחר, חשוב יותר, מעניין יותר, טוב יותר, שיכולת לקרוא. במילים אחרות, אנחנו משלמים בחיים שיכולנו לחיות. ואם זה לא ההסבר הכי טוב ששמעתם לתופעת הפומו שצעירים רבים כל כך סובלים ממנה, אל תקראו לי זיגמונד. עכשיו, אני יליד דור ה-X, וכאשר אני הייתי ילד היו טלוויזיה ורדיו וגם עיתונים וספרים, ובזה פחות או יותר נגמר העניין. זו הסיבה שאת כל הילדות שלי ביליתי בתוך הספרייה העירונית. אבל צעירים שנולדו בשנות ה-90 וה-2000 נולדו לתוך שפע של מקורות מידע. מוויקיפדיה ועד יוטיוב, מפייסבוק ועד טיק טוק, ממיינקראפט ועד פורטנייט. לרשותם 1440 דקות מדי יום, ובכל רגע הם צריכים להחליט באיזו אפשרות לבחור, מה שאומר שבכל רגע הם צריכים להחליט על אילו אפשרויות הם מבטרים, פלא שהם חשים החמצה תמידית? כאן, בדיוק ברגע הזה, מתחילה המלחמה. המלחמה על תשומת הלב שלנו. באחד ביולי 2021 פרסם דרו קירצוף, מנהל מוצר בטיק טוק, פוסט באתר החברה. יוצרי תוכן בטיק טוק כבר מומחים ביצירת סיפורים מרובי חלקים, הוא כתב, אבל מדי פעם אנחנו שומעים מהם שהם היו רוצים קצת יותר זמן עבור היצירות שלהם. המשפט הזה שימש כהקדמה להודעה, לפי הטיק טוק החליטה לשנות את הגדרת היסוד של האפליקציה שלה. ושמעתה כל מי שרק ירצה יוכל להעלות סרטונים שאורכם 3 דקות, כלומר פי 3 ממגבלת הזמן הקודמת שעמדה על דקה. ההחלטה של טיק טוק היא רק האחרונה בשורה של החלטות שנועדו להעריך את התוכן שמוצג בפנינו בשירותי המדיה החברתית. כאשר הסטוריז של אינסטגרם הופיעו לראשונה, הם הוגבלו ל-15 שניות, אבל כיום ניתן להתגבר על המגבלה הזו בקלות. כשסנאפצ'אט בא לעולם, וצריך לזכור, הסטוריס באינסטגרם הם העתקה בוטה של סנאפצ'אט. בכל אופן, כשסנאפצ'אט הגיע לעולם, היא אפשרה להקליט קטעי וידאו קצרים של 10 שניות. אבל כעבור כמה שנים היא הודיעה שהיא מעריכה את משך הזמן ל-60 שניות. בטוויטר הייתה מגבלה של 160 תווים. כיום היא עומדת על 280 תווים. היא גם מאפשרת להעלות סרטוני וידאו באורך של 2 דקות ו-20 שניות. אחרי שנים שבהם התוכן הפך הקצר יותר, מספר לכתבה, מכתבה לפוסט בבלוג, מפוסט בבלוג לפוסט בפייסבוק, מפוסט בפייסבוק לציוץ, ומציוץ ל-Yo. אתם זוכרים את האפליקציה המטופשת הזו שהפכה ללהיט לרגע בקיץ 2014 ואפשרה לשלוח רק מילה אחת? Yo. בכל אופן, אחרי שנים שבהם כולם רצו קצר, הרצאה קצרה, מתכון קצר, טקסט קצר, קורס קצר, האינטרנט מתחילה להעדיף ארוך. למה? זה לא שלאנשים יש יותר זמן להקדיש לכל השירותים האלו, נכון? לא. למרות שתקופת הקורונה שלחה אותנו הביתה ופינתה לנו לא מעט זמן, לאנשים אין יותר זמן להקדיש לכל שירותי המדיה החברתית, וממילא המגמה הזו, צריך לומר את האמת, החלה עוד לפני הופעת הקורונה. אז למה כולם מציעים תכנים ארוכים? ובכן חברים, אף אחד לא מוטרד מהעדפות שלכם, מהבקשות שלכם, או מהדברים הנורא חשובים שיש לכם לומר. המוטיבציה העיקרית של כל החברות האלו קשורה בכך שהן מרוויחות יותר כסף כאשר אנחנו מבלים בשירותים שלהן יותר זמן. זו הסיבה שיוטיוב הכריזה כבר ב-2012 שאני מצטט, אנחנו מתחילים להתאים את הדירוג של הסרטונים בחיפוש של יוטיוב כך שנעדיף סרטונים שגורמים לצופים להמשיך ולצפות. אבל כזכור, כסף הוא התוצאה הסופית. הוא הדבר שאליו מתרגמים את המטבע החשוב באמת. תשומת לב. יוטיוב, טיק טוק, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ספוטיפיי, נטפליקס, כולם כולם מעסיקים את האנשים הכי חכמים בעולם כדי שהם יפתחו אינספור טריקים עיצוביים ותפעוליים שהמטרה שלהם היא לגרום לשומר שעל מגדל השמירה להזיז את הזרקור לכיוון שלהם. זה מתחיל מהאופן שבו הם בונים את האלגוריתם שלהם. אנחנו כבר יודעים שהאלגוריתמים של פייסבוק וטוויטר ויוטיוב וכל החברה האלו בנויים כך שהם מעדיפים את הסנסציוני, את מה שמעורר מחלוקת והקצנה. הסיבה לכך היא שמחלוקת מעוררת זעם, כעס ושנאה, וכל אלו מושכים את תשומת הלב שלנו שדוחפת אותנו להגיב. תגובה גורמת לנו להידבק לאפליקציה. שחמט. עכשיו, זה לא שהמשתמשים לא מרוויחים מזה, כן? מהרגע שאתה מצליח לפצח את מנגנון משיכת תשומת הלב של האלגוריתמים, אתה יכול לאסוף במהירות עצומה קהל גדול. מהרגע שיש לך גישה לקהל גדול, אתה יכול להמיר אותו לכסף. זו הסיבה שמשפיעני רשת מרוויחים כל כך הרבה כסף. יש להם גישה לתשומת הלב של הקהל, ובכלכלה תשומת הלב נראות שווה לרווחיות. עכשיו, כפי שבנקים מציעים שירותי המרה בין מטבעות, גם שירותי המדיה החברתית מציעים שירותי המרה, ומהסיבה הזו כולם, ממש כולם, מספקים מדד כמותי לכמה אנחנו נראים בתוכם, לכמה תשומת לב זכינו. לייקים, שרים, תגובות, צפיות, קליקים, אלו הכל מדדי תשומת לב. במובן הזה המשתמשים פועלים בעולמו של הפילוסוף האירי מהמאה ה-17, ג'ורג' ברקלי, שהמשפט המפורסם ביותר שלו הוא להיות זה להיות נתפס. נתפס על ידי החושים. אם לוקחים את הטענה של ברקלי עד הקצה, מגיעים למסקנה שאני הוא סכום כל התפיסות של אנשים אחרים בנוגע אליי, ומכאן שככל שיותר אנשים תופסים אותי, כלומר מבחינים בי, כלומר נותנים לי תשומת לב, כך אני יותר קיים. אם יש הגדרה מוצלחת יותר לנואשי תשומת הלב שמסתובבים בעולם, מדונלד טראמפ ועד אמיר חצרוני, הרי שאני לא מכיר אותה. כאשר פלטפורמות כמו טוויטר, יוטיוב, פייסבוק, אינסטגרם או טיק טוק עושות די פלטפורם, כאשר הן מרחיקות משתמש מהקהל שלו, הן לוקחות ממנו את הנכס העיקרי שלו, למעשה הנכס היחיד שיש לו, תשומת לב. הן לוקחות את הנראות שלו שיכולה להיות מתורגמת לכוח, למוניטין, להשפעה, וכמובן שלכסף. אלכס ג'ונס היה אחד האנשים המשפיעים ביותר ברשתות החברתיות בארצות הברית, עד שכל הרשתות עשו לו די פלטפורם. מי שומע עליו עכשיו? זו בדיוק הסיבה שהכוח של הרשתות החברתיות התעצם כל כך בשנים האחרונות. בדומה לבנקים, הן מאפשרות לאנשים למנף את עצמם ולהשיג תשומת לב. מצד שני, אותן הרשתות עצמן, אותם בנקים של תשומת לב, הן לא באמת מתעניינות בך, ולכן הן מסוגלות להעלים אותך בלחיצת כפתור. זה הכל ביזנס, כן? ביזנס של תשומת לב. הם אנשי עסקים, ואם זה טוב לעסק שלהם, הם יקדמו אותך. ואם זה טוב לעסק שלהם להעיף אותך, אז אבאלה, אתה בדרך למטה. איך אנשים השיגו תשומת לב בעבר, לפני פייסבוק? אם לומר את האמת, הדרך הפשוטה ביותר היא לצעוק. רעש גורם לנו להסיט את המבט, להפנות את תשומת הלב שלנו למקור שלו. זה פיצ'ר חשוב, הפיצ'ר הזה. זה פיצ'ר שעזר לנו לשרוד בסוואנה במשך מאות אלפי שנים. זו הסיבה שצלצול טלפון חוטף את תשומת הלב שלנו. אתה יושב עם מישהו לפגישה חשובה, תשומת הלב שלך נתונה אליו ופתאום... הטלפון מצלצל, וזהו, נחטפת. אתה זונח את הפגישה, את המחשבות שלך בנוגע אליה, את האדם שיושב מולך, ואתה עובר למקום אחר. אתה אולי נמצא באותו החדר, אבל בפועל, כמו במסע בין כוכבים, שיגרו אותך למקום אחר, לקונטקסט אחר, לחלל אחר. יש אנשים שאומרים שהם פתרו את הבעיה הזו בכך שהם מתעלמים משיחות טלפון. את כל המידע שלהם הם מקבלים דרך התראות בסלולרי שלהם. צפצוף קטן וזהו. העניין הוא שההתראות האלו הן מקור בלתי נדלה למה שמכונה בשם הסחות דעת פונקציונליות. נכון לשנת 2018, טלפונים מבוססי אנדרואיד שלחו כ-11 מיליארד התראות לכמיליארד המשתמשים שלהם. חברת התקשורת טלפוניקה העריכה שמשתמש סלולרי ממוצע מקבל 64 התראות מדי יום, בעיקר ממסנג'רים ומדואר אלקטרוני. העניין הוא שמחקר שפורסם עוד בשנת 2015 על ידי חוקרים מאוניברסיטת פלורידה, מצא שהצפצוף שמודיע לך שמחכה לך מייל או הודעה אחרת, הוא מסיח את דעתך בדיוק כמו שיחת טלפון נכנסת או הודעת טקסט שאתה קורא. למעשה החוקרים מצאו שאתה אפילו לא צריך לבדוק את ההודעה, אתה לא צריך לגעת בטלפון, עצם הצפצוף מוציא אותך משיווי משקל. נחטפת. אוקיי, אז אנשים אומרים, אני השתקתי את כל ההתראות המצפצפות. אצלי יש רק התראות ויזואליות, כמו מספרים שמוצגים ליד האייקון של האפליקציה של הדואר האלקטרוני, המספרים האלה שמראים כמה הודעות מחכות, בדיוק כזה, אז זה. כן. יש לי הרגשה שאתם כבר מבינים לאן זה הולך. ההתראות הויזואליות האלו מופיעות בדרך כלל באיזה צבע? נו, באיזה? אדום. חמישה חוקרים שפרסמו מחקר בכתב העת Journal of Experimental Psychology בשנת 2007 הראו כיצד התראות אדומות פוגעות ביכולת שלנו להשלים משימות, כיוון שבראש שלנו אדום מחובר לסכנה, ולכן אנחנו ממהרים לבדוק מה קורה שם, בתוך כל האדום הזה. במילים אחרות, שוב נחטפתם. תגידו לי, בסדר, אבל הטלפון סגור. זה ממש חמוד מצדכם, כי אנחנו יודעים שאנחנו נוגעים בטלפון הסלולרי שלנו אחת לכמה דקות. אנחנו פותחים, סוגרים, פותחים, סוגרים, סתם, סתם, כמו מקרר שפותחים, סוגרים, סתם, כי משעמם לנו. יש חוקרים שטוענים שאנחנו עושים את זה כמה פעמים בשעה, יש כאלו שטוענים שאנחנו עושים את זה מאות פעמים ביום. תגידו לי, אוקיי, הבנו, אדום, נשנה את הצבע הזה, נשנה אותו למשהו אחר ואז זה לא יטריד אותנו. גם זה לא לגמרי עוזר. הסיבה לכך היא שיש לרובנו נטייה לסדר וניקיון. ההתראות הויזואליות האלו דוקרות לאנשים בעיניים, הם רוצים להעיף אותן, הם רוצים לנקות אותן, הם רוצים לעשות סדר, אז הם נכנסים, הם קוראים, הם מגיבים, הם נחטפים. בספרו Creativity כותב הקומיקאי הבריטי האגדי וחבר בחבורת מונטי פייתון, ג'ון קליז, שהאויב הגדול ביותר של היצירתיות הוא הפרעה. לדבריו, מחקרים הראו שמהרגע שמפריעים לך, יחלפו 8 דקות עד שתחזור לאותה רמת מודעות, וכ-20 דקות עד שתחזור להתרכז בדבר שהעסיק אותך. הוא צודק. למעשה, השכות דעת חוזרות ומשנות גורמות לנו להתרגל אליהן, ואז אנשים מתחילים להפריע לעצמם אפילו בהיעדר טכנולוגיות שמפריעות להם. הם פשוט התרגלו. אנשים שהבינו שהתראות, צפצופים, חיוויים ושאר עניינים נועדו כדי לחטוף אותם, פיתחו אסטרטגיה אחרת. מולטיטאסקינג. הם פשוט מבצעים כמה משימות במקביל. כן, זה נחמד. רק שהבעיה היא שהמוח שלנו הוא לא מקבילי, הוא טורי. מהסיבה הזו, אנשים שמגדירים את עצמם כמולטיטאסקרים כבדים, משיגים את התוצאות הנמוכות ביותר במחקרים שעוסקים במידת ההצלחה לבצע מולטיטאסקינג. והסיבה לכך פשוטה, דווקא האנשים האלו מתקשים מאוד להתמודד עם מסכות דעת. במובן הזה, מולטיטאסקינג, שהיא אחת האסטרטגיות המרכזיות שלנו להתמודד עם ריבוי מידע והסכות דעת, רק מחריפה את הבעיה. עכשיו תראו, יש אין סוף טיפים שעוסקים באיך לשמור על ריכוז ולהימנע מהפרעות, וגיגול קצר יפיל עליכם מיליון אתרים שבתוכם טריליון עצות, חלקן טובות, חלקן פחות טובות, אבל את הזמן שנותר לי אני לא רוצה להקדיש לטיפים. אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. אני לא רוצה לעסוק במיקרו-כלכלה. אני רוצה לעסוק במקרו-כלכלה. אני רוצה להכניס לסיפור הזה שני משתנים נוספים. יעדים ופוליטיקה. חכו לי, אני מיד חוזר.
אני רון פיירמן מאתר ג'ירפה, אתר של חדשות טכנולוגיה, חדשנות, גאדג'טים ופנאי, הפינה בחסות דל. הפעם בפינה אני רוצה לדבר על חדשנות טכנולוגית וכיצד היא משפיעה עלינו. היום אי אפשר להתחמק מהטכנולוגיה והיא עוטפת אותנו בכל תחומי החיים. דברים שפעם היו פשוטים קיבלו חיים חדשים בתקופה האחרונה כאשר הכניסו לתוכם טכנולוגיה מתקדמת. לדוגמה, מתקן טיהור מים ממנו אנו שותים. בעבר זה היה מתקן טיפש, שני לחצנים, אחד למים חמים ושני למים קרים. היום הוא כבר חכם, עם חיבור לאינטרנט, ואפילו עם בינה מלאכותית על מנת לעזור לנו לשתות מים בטמפרטורה שאנו בדיוק אוהבים מבלי שאפילו נבקש זאת מהמתקן. דוגמה נוספת היא חברת דל, שאנו מכירים מתחום המחשוב. כיום החברה נוגעת בתחומים רבים, החל ממחשבים, תשתיות, שרתים, אחסון, אבטחת מידע וכלה בטכנולוגיית ענן. איתי נמצא איתי משולה מחברת דל, שכל תחומי הטכנולוגיה בחברה תחת אחריותו. מה נשמע איתי?
מעולה, איך אתה?
מעולה. אני אשמח אם תוכל בתור התחלה לספר קצת על עצמך ועל הניסיון שלך.
אז אני איתי משולם, בן 32, נשוי לנלי, עובד בחברת דל טכנולוגיות משנת 2011. כיום אני משמש כפיל CTO של גוף השירותים המקצועיים והייעוץ בדל באזור ימיה, שזה בעצם אירופה, אפריקה והמזרח התיכון.
כחלק מתפקידך כפיל CTO, מה המגמות שאתה רואה היום אצל הלקוחות?
אני מדבר קצת על מגמות שאנחנו רואים בשוק, זה בעצם תהליך מאוד מאוד מעניין שעברנו בשנה האחרונה יחד עם הקורונה, אנחנו רואים מעצה משמעותית בטרנספורמציה דיגיטלית, צריכת הדיגיטל, אז יש איזה תחזית מעניינת שה-IDC שחררו בשנת 2019 באוקטובר, שאמרו שעד שנת 2023 50% מהתוצר המקומי גולמי מבוסס על דיגיטל, ובעצם אחרי 7 חודשים של קורונה באוקטובר 2020, הם שינו את התחזית שלהם ובעצם התקנו שעד שנת 2022, 65% מהתוצר מקומי גולמי יהיה מבוסס על דיגיטל. זה אומר שזה נתון מטורף מצד הארגונים שצריכים לעשות את השיפט הזה לעולמות הדיגיטל. תסתכל מקום מסביבנו, בין אם זה הזמנת אוכל דרך אפליקציות, אנחנו לא זוכרים איך מזמינים אוכל בלי בכלל. בין אם זה אולטרסאונד ביתי לנשים בהיריון, שמבוסות את זה עם סמארטפון ומכשיר ביתי. הכל משתנה מסביבנו. דוגמה נוספת זה כל הנושא של work from home, כל הנושא של עבודה מהבית, העבודה היברידית. אנחנו צריכים לבנות מודל שבפעם האחרונה שהשתנה היה לפני 11 שנה כשהתחלנו להביא דיווייסים איתנו, בין אם זה ללימודים, בין אם זה לעבודה, והיום אנחנו צריכים בתור חברה לאפשר ללקוחותינו סביבת עבודה יעילה יותר, בטוחה יותר, ופה בעצם אנחנו משתמשים ב-Windows 10 Pro, של מייקרוסופט, שמאפשר סביבת עבודה, שמאפשרת מולטיטאסקינג, סביבה מאובטחת יותר, יעילה יותר ומהירה יותר, ובנוסף משתמשים במעבדי אינטל זיון, שמאפשרים בעצם עבודה גם כן עם כל עולמות הוידאו, מאפשרים הרצה של אפליקציות חזקות יותר מהבית, ומאפשרות לאותם עובדים עבודה יעילה יותר מכל מקום.
אז דיברת על הטרנספורמציה, מהם הנקודות שדל רואה אותם כחשובות ביותר ללקוחותיה בתהליך של הטרנספורמציה?
אז דל שמה לעצמה לפוקוס שישה נושאים, אנחנו קוראים להם ביג סיקס, שבעצם אנחנו מפתחים גם את המוצרים שלנו על פיהם וגם מיישמים אותם הלכה למעשה בתוך החברה. אנחנו מסתכלים על עולמות הדאטה מנג'מנט, סייבר סיקיוריטי, AIML, 5G, Edge וקלאוד קומפיוטינג, שבעצם שמנו אותם בתור פוקוס. אני אישית מעביר סדנאות להמון הנהלות בחירות, בין אם זה באירופה, בין אם זה בישראל, על כל העולמות האלו, איפה הם בעצם נמצאים היום בחיית ארגון, איך הם יגיעו למטרה שלהם לשנים הקרובות, ממש בנייה אסטרטגית מקצה לקצה, שבעצם כל תהליך המודרניזציה הזה מצריך תוכנית אסטרטגית נכונה.
הדאטה מנג'מנט הוא באמת אחד הנושאים שמעניינים היום המון ארגונים על מנת להפיק תובנות עסקיות ולייצר מנועי רווח. מה אנו רואים בתחום?
הדאטה מנג'מנט הוא עולם מאוד מאוד מעניין מבחינתנו. אנחנו מסתכלים, תסתכל מה קורה מבחינתנו בבית, אם זה השעונים החכמים, אם זה התנור החכם, העוזרת, עוזר חכם. הכל אוסף מידע היום מסביבנו, וכל המידע הזה משמש להפקת תובנות מבחינת הארגונים. דרך אגב, דיברנו על כל הנושא של שעונים, מכשירים בבית, אז עד שנת 2024 יותר מ-50% מהמידע יאסף מחוץ לדאטה סנטר, בין אם זה בעולמות הפאבליק, בין אם זה בעולמות הפרייבט, יאסף בעצם בעולמות האדג'. ארגונים צריכים לעשות את השיפט הזה, ואנחנו מסתכלים על הפקת תובנות מהדאטה הזה, אז המון ארגונים אוספים המון דאטה, נסמכים עליו, אבל עדיין לא יכולים להסתמך ב-100% על המידע הזה, וצריכים לייעל את הדאטה הזה מבחינתם.
אז איך בעצם לקוחות יכולים לעזר בדל?
אז דל קודם כל יכולה לתת את החומרה, לתת את הפתרונות הטכנולוגיים שיתמכו מקצה לקצה בעולמות האלו. בכל הטרנספורמציה דיגיטלית, דל תספק גם כן את השירותים המקצועיים והייעוץ, בין אם זה הסדנאות ללקוחות שלנו, סדנאות עומק ללקוחות שלנו, הטמעת המוצרים מקצה לקצה, על כל אותם נושאים שדיברנו עליהם. ארגונים שרוצים לעבור לעולמות הביזנס רזיליינסי, עולמות שרוצים לפתח את עולמות האינפרסקצ'רס קוד, הכל יקבלו מקצה לקצה חברה שעוטפת מרמת הארדוור, סופטוור וקונסלטינג סרוויסס. וההצעה שלי בעצם לכל ארגון, תבינו איפה אתם נמצאים, לאן אתם רוצים להגיע ואיך אתם עושים את זה. לא משנה אם זה עם דל ולא משנה אם זה כל חברה אחרת, תבינו איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה ונכונה מבחינתכם.
האמת, נשמע מעניין. תודה איתי.
תודה לך.
נראה שבתור צרכן אתה חייב להתאים את עצמך לתהליך הטרנספורמציה, השינוי שעובר על כל העולם, ולא רק הצרכנים צריכים, אלא גם היצרנים, וזה בדיוק מה שדל עושה.
אל-אי היה גבר בן 52 שעבד בתחום של איתום מבנים. ב-17 בספטמבר 1987 דיווח הבן שלו שאבא שלו סובל מהתנהגות משונה. הוא מצא אותו בבוקר כשהוא נועל נעליים של מישהו אחר. הוא לא דיבר או הגיב להוראות פשוטות, הוא שם מטבעות בתוך הפה שלו ואחז באובייקטים דמיוניים. אל-אי הושפז בבית החולים להמשך בירור. סיפורו של אל-אי מופיע במאמר שפורסם בכתב העת Brain שנתיים אחר כך, והכותבים השתמשו בו על מנת להציג את אחת התופעות הנוירולוגיות היותר מוזרות שמוכרות לעולם המדע. Utilization Behavior. מסתבר שישנם אנשים שסובלים מפגיעה באונה המצחית או האונה הפרונטלית. האונה המצחית היא האונה הגדולה ביותר במוח האנושי, היא תופסת כשליש מכלל הנפח של המוח. היא אחראית על מספר רב של תפקודים, בהם זיכרון לטווח קצר, תכנון, הצבת יעדים וקבלת החלטות. אנשים שסובלים מפגיעה באונה המצחית עלולים לפתח בעיה שגורמת להם להשתמש באופן בלתי רצוני בכל מה שנמצא בסביבה שלהם. תניח על השולחן שלפניהם כוס מים והם ישתו ממנה. תניח על השולחן משקפיים והם ישימו אותם על העיניים. תניח עוד זוג משקפיים והם ישימו גם אותם על העיניים שעליהן כבר יש זוג משקפיים. הם ימשיכו להתנהג באופן הזה גם אם תגיד להם להפסיק, גם אם תעניש אותם. ניל לוי מחבר הספר Neuroethics, מסביר שמכיוון שהאונה המצחית אחראית על תכנון וקבלת החלטות, ומכיוון שהם סובלים מפגיעה באזור הזה, הם לא מסוגלים לתכנן ולבצע משהו שהם החליטו עליו, מכיוון שהם נידונים להסחת דעת בלתי פוסקת, הסחת דעת שהמקור שלה הוא הסביבה שלהם. ההבדל בינם לבין אנשים רגילים הוא שעל אף שגם אנשים רגילים מוסחים, האונה המצחית שלהם נמצאת שם כדי לומר להם, לא עכשיו, תפסיק, נו, אל תעשה את זה. אבל אצל אנשים שסובלים מ-utilization behavior, האונה פגועה, ולכן הקול הפנימי הזה, שבחלק מהמקרים נמצא בכלל בתת ההכרה שלנו, לא קיים, הוא מושתק. אני מספר את סיפורם של האנשים שסובלים מהבעיה הזו, כיוון שנדמה לי שבמובנים רבים, היא כוכב הצפון של חלק לא מבוטל מחברות הטכנולוגיה היום, בוודאי אלו שמפתחות מוצרים בתחום של המידע. כשאני אומר כוכב הצפון, אני מתכוון לכך שהן מקוות שמה שקורה לאנשים האלו, שהסביבה חוטפת אותם, שהם לא מסוגלים להיכנע לפיתוי ותשומת הלב שלהם כל הזמן מוסחת, יקרה באמצעות הפיתוחים שלהם גם לכם, לכולכם, לכולנו. הן מקוות שכאשר תשמעו צליל תגיבו, שכאשר תראו חלון פופ-אפ קופץ תלחצו, כאשר תראו התראה משתלטת על השליש העליון של המסך תקליקו. LE סבל מבעיה נוירולוגית, מתקלה ביולוגית, אבל עבור החברות האלו לא מדובר בבאג, זה פיצ'ר. המוצרים שלהן מתוכננים, מעוצבים ונבנים, בתקווה שנגיב כמו אנשים שמתקשים להישאר מרוכזים. ועל זה אני מבקש לומר שני דברים. אני הזכרתי קודם לכן את ג'יימס וויליאמס בספרו המצוין Stand Out of Our Light. באחד מפרקי הספר טוען וויליאמס שהטכנולוגיות שיש ברשותנו היו אמורות לעבוד עבורנו. הן היו אמורות לשמש כ-GPS שלנו.
At the next intersection, turn right.
לכולנו יש מטרות בחיים שאותן אנחנו רוצים להגשים.
Turn right.
יש לנו יעדים שאותם אנחנו רוצים לכבוש.
Turn left.
יש דברים שאנחנו רוצים להשיג. אנחנו יודעים שכאשר אנשים נוטים למות, הם מדברים בצער ובחרתה על כל הדברים שהם לא הספיקו להגשים, נכון? בכל אופן, הטכנולוגיות שבהן אנחנו משתמשים לא מסתכלות על המטרות שלנו ושואלות את עצמן, איך נוכל לעזור?
Your destination is 3 kilometers away.
הן לא שואלות את עצמן, איך נוכל לסייע למשתמשים להצליח?
Your destination is 500 meters away.
למעשה, הגדרת ההצלחה שלהן עומדת בסתירה להגדרת ההצלחה שלנו.
You have reached your destination.
אם הגדרת ההצלחה של בני אדם היא להתקדם בעבודה, להיות אדם יותר טוב, סופר יותר טוב, הגדרת ההצלחה שלהן שונה לחלוטין. זמן שימוש מתארך באפליקציה, גידול בהקלקות, שיעור אינגייג'מנט גבוה. אלו לא מטרות של בני אדם. אף אחד לא קם בבוקר ואומר לעצמו, היום אני עומד לשבור את צי האינגייג'מנט שלי. נכון? וזה מחזיר אותי לעניין ה-GPS.
At the next intersection, turn right.
תראו, כשאני מקליד בווייז או בגוגל מפס או בכל אחת מהאפליקציות האלו, כשאני מקליד בהן כתובת, אני סומך עליהן שהן ייקחו אותי אל הכתובת במהירות האפשרית. לעתים הן שוגות, לעתים הן מכניסות אותי לפקק או מבצעות הערכות שגויות.
You are driving in the wrong direction.
אבל האם אי פעם קרה לכם שהקלדתם כתובת בווייז, ובמקום לקחת אתכם ליעד, האפליקציה לקחה אתכם לכיוון ההפוך, למקום אחר, לכתובת אחרת, כתובת שהיא רצתה שתגיעו אליה.
Please turn around.
אם זה היה קורה, הייתם מתחרפנים, לא? בצדק. אם באופן קבוע האפליקציה הייתה גורמת לכם לנסוע מחיפה לתל אביב דרך צפת והכינרת, הייתם זורקים אותה לכל הרוחות. גם בזבזה לי את הזמן, גם שרפה לי דלק. מה זה הדבר הזה? אבל אם זה כל כך מרגיז אותנו שהאפליקציות מעדיפות את סדר היום שלהן על פני סדר היום שלנו, מדוע אנחנו מתייחסים בשוויון נפש לכך שפייסבוק מציגה בפנינו דיסאינפורמציה במקום אינפורמציה, ושיוטיוב ממליצה בפנינו על סרטונים שמובילים להקצנה? מדוע אנחנו מתייחסים בשוויון נפש לכך שהטכנולוגיות האלו עושות הכל, ממש הכל, כדי לחטוף את תשומת הלב שלנו, ולא כדי לעזור לנו להגשים יעד שהצבנו לעצמנו, אלא כדי לעזור להן להגשים יעד של הבעלים שלהן? האם אנחנו לא רואים את המחיר שאנחנו משלמים? האם אנחנו עיוורים למחיר שהילדים שלנו משלמים? וכולנו משלמים, זוכרים? Pay attention. מה שמעביר אותי לנקודה השנייה. מה אומר לכם השם אלדוס הקסלי? אם הוא לא אומר לכם כלום, תתביישו ולכו לקרוא את עולם חדש מופלא. זה ספר שתורגם לעברית והוא נחשב לאחד מספרי המופת שנכתבו במאה ה-20. אני אומר את זה אחרת, בכל רשימה שמכבדת את עצמה של 100 הספרים הטובים ביותר שנכתבו במאה ה-20, יש מקום של כבוד לעולם חדש מופלא. הקסלי כתב את עולם חדש מופלא בשנת 1932, ויותר מ-30 שנה אחר כך, ב-1965, הוא פרסם ספר קצר, פחות מ-130 עמודים, בשם Brave New World Revisited. למרבה הצער, הספר הזה לא תורגם לעברית. הנה תרגום חופשי של קטע קצר מתוך הפרק הרביעי בספר הזה, פרק שמוקדש לתעמולה. בכל הנוגע לתעמולה, כך כתב הקסלי, התומכים המוקדמים באוריינות אוניברסלית ועיתונות חופשית העלו בדעתם רק אחת מבין שתי אפשרויות, שהתעמולה תהיה נכונה או שהיא תהיה שקרית. הם לא חזו את מה שקרה בפועל, בייחוד בדמוקרטיות הקפיטליסטיות המערביות. היינו, הם לא חזו את התפתחותן של תעשיות תקשורת עצומות שלא מתעניינות לא באמת ולא בשקר, אלא במה שאינו רלוונטי. בקיצור, הם לא לקחו בחשבון את התיאבון האנושי להסחות דעת. הקסלי טוען שבעבר אנשים לא יכלו להסביע את התיאבון שלהם להסחות דעת. הם השתוקקו להסחות דעת, אבל לא היו כאלו. חג המולד הגיע פעם בשנה, פסטיבלים היו נדירים, היו מעט מאוד קוראים ומעט מאוד מה לקרוא, והדבר הכי קרוב לקולנוע היה הכומר שנעם בכנסייה. הדבר הכי קרוב למה שקורה בימינו, כתב הקסלי, היה ברומא העתיקה, שבה שמרו על המצב רוח של ההמון באמצעות בידור גרנדיוזי. מהצגות ועד מלחמות גלדיאטורים, מקונצרטים ועד הוצאות פומביות להורג. אבל אפילו רומא העתיקה, טוען הקסלי, לא הייתה קרובה להסחות הדעת הבלתי פוסקות שמספקים כיום אמצעי התקשורת ההמוניים, בהם עיתונים, כתבי עת, רדיו, טלוויזיה וקולנוע. אני מזכיר, הקסלי כתב ב-1965, וכאן הוא מגיע לנקודה הפוליטית. בעולם חדש מופלא, בני האדם מוצפים באינסוף גאדג'טים, רגיונים ומוצרים שעושים להם טוב, והקסלי טוען שהם לא סתם שם. המטרה שלהם היא פוליטית, המטרה שלהם היא להסיח את דעתם של ההמונים מהמצב שבו הם חיים. להרבה גורמים יש אינטרס שנשאר במצב מתמיד של הסחת דעת. כאשר אתה תקוע בטיק טוק, אתה לא רואה את העוולות החברתיות שסביבך. כאשר אתה מתווכח על שטויות בטוויטר, תשומת הלב שלך לא נתונה לשחיתות שמתרחשת מתחת לאף שלך. כשאתה עסוק בצילום תמונות לאינסטגרם, אתה לא עסוק בלשנות את העולם. במילים אחרות, כשאתה מתעסק כל היום בהסחות דעת, אתה לא שואל את עצמך את השאלה הכי חשובה. למי יש אינטרס שאתעסק כל היום בהסחות דעת? רק מי שערני ועומד על המשמר יוכל לשמור על החירויות שלו, כותב הקסלי. רק מי שבאופן קבוע ואינטליגנטי שם לב למתרחש, יוכל לנהל באופן יעיל את התהליך הדמוקרטי. המסקנה של הקסלי ברורה. חברה שרוב אזרחיה מבזבזים חלק גדול מזמנם לא על הכאן והעכשיו, ואפילו לא על העתיד, אלא על דברים אחרים, על עולמות לא רלוונטיים, תמצא שקשה לה להתנגד לפלישתם של אלו שרוצים לשלוט עליה ולהפעיל עליה מניפולציות. תראו, הקסלי הוא לא קונספירטור, הוא לא מזהיר מפני איומים מסתוריים. הוא מזהיר מפני הקייס שנוגע בכתף שלך כדי שהוא יוכל לקייס ממך את הארנק שנמצא בכיס האחורי שלך. הוא מזהיר מפני הסחות דעת שחוטפות את תשומת הלב שלנו ובכך משרתות את האינטרסים של מי שלא רוצה שנשים לב. צריך לומר, כולנו זקוקים מדי פעם להסחות דעת. למעשה, להסחת דעת יש תפקיד חשוב בלא מעט תהליכים נפשיים ויצירתיים שאנחנו רוצים בהם. אבל אני לא מדבר על הסחות דעת כאלו, גם הקסלי לא. אני מדבר על מערכת שבאופן קבוע עושה הכל כדי לקחת מאיתנו את המשאב הכי יקר שלנו, משאב שנמצא במחסור, משאב שכולם רוצים אותו, את תשומת הלב שלנו. והיא לא עושה את זה לטובתנו, היא עושה את זה לטובתה. תשימו לב, אומר לנו הקסלי, תשימו לב. עד כאן עושים טכנולוגיה, פודקאסט על טכנולוגיה, אנשים ותשומת הלב שביניהם. תודה לאורך ולמפיק שלנו, יותם הלחמי, למנכ״ל, דני תימור, ולאורך הראשי, רן לוי. אני דוקטור יובל דרור, ואם אתם רוצים להזמין אותי להרצאה בארגון שלכם, כנסו לאתר שלי, popup.coil. לחצו על הכפתור האדום שמצד שמאל להזמנת הרצאה, והשאירו פרטים. ניפגש בפעם הבאה.
לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו ב-עושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה בחנות האפליקציות של אנדרואיד.